טוב, אנחנו בעזרת השם ממשיכים בשער הביטחון. הגענו לפרק חמישי. אומר המחבר, אבל ההבדל בין הבוטח על השם לזולתו בעניין ההתעסקות בסיבות, אומר, כן, הוא בא לבאר את ההבדלים בין הבוטח על השם לזולתו בעניין ההתעסקות בסיבות. אחד העניינים כן, שהמחבר עסק בהם הרבה, כי הסביר אותם בהרחבה, כי זה עניין הדין. היינו, כן, בסוף פרק שלישית, הסברה נרחבת, אחר כך שוב בפרק רביעית, ההדרכה, איך בדיוק הולך הביטחון ביחד עם ההשתדלות, השתדלות בסיבות. המחבר מצד אחד דרש השתדלות מאוד רצינית שמוטלת על האדם, לא סתם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ככה שהדברים מתרחשים ונשלמים על ידי הסיבות. הקדוש ברוך הוא גזר מה יהיה, אבל דרך הסיבות, כמו שלמדנו, לא סתם, כי בזה אדם נבחן בסוף, בשביל שיהיה כל המציאות נבראה בשביל האדם, בשביל שיעבוד את בורו, שיהיה לו מבחן עם בחירה, עם אפשרויות, אז צריך שיהיה לו צרכים ושישיג אותם ביתר וכו'. אז עניין שהקדוש ברוך הוא גזר שיהיה קיים, אבל הוא מורכב, כי מצד אחד יש את ההשתדלות, מצד שני צריך להבין שהקדוש ברוך הוא גזר מראש, צריך לפתוח על השם איזה סיבות יועילו ואיזה לא, ועיקר העבודה של האדם היא בבחירה ונקיטת היוזמה. אז זה עניין הדין. המחבר עכשיו בא להסביר אבל את ההבדל בין השלם, הבוטח בהשם בענייני התעסקות בסיבות, לבין זולתו שמתעסק בסיבות בלי ביטחון על השם. כן, גם הפרק הבא אנחנו נראה, הוא שייך לעניין הזה בעצם, עיסוק בפרנסה בצורה של ביטחון, זה אחד העניינים היותר עדינים ומשמעותיים שבהם בולט עניין הביטחון, ולכן נראה שהוא חוזר ומדגיש את העניין גם בפרקים האלו, אפילו שהעיקרון כבר הוסבר, אבל צריך יותר ויותר, זה העניין המרכזי שצריך להתחזק בו בביטחון בגישה נכונה. אז הוא בא להסביר בפרק הזה את ההבדל, כמו שאמרנו, בין ההתעסקות בסיבות של הבוטח בהשם להתעסקות בסיבות של זולתו. אז בזה אומר המחבר, כי הבוטח על השם יתעלה נבדל ממי שאינו בוטח עליו בשבעה עניינים. כן, כמה מפליא שזה עוד פעם שבעה עניינים, כל הזמן חוזר על עצמו שבעת העניינים. רק סיימנו עכשיו את שבעת העניינים שצריך לפתוח בהם, שבפרק רביעי, פרק חמישי, יש שבעה עניינים של שבעה הבדלים בין הבוטח להשם לזולתו. פרק שישי יש שבעה עניינים שבהם צריך לבקר את בעלי המשכונות, כמו שאנחנו נראה. אז מגיעים לפרק שביעי שהשאר בשבעה פרקים, כל דבר פה שבע שבע שבע. כן, ואם העניינים אז רואים זה בדווקא כל פעם, כי את השבע הסברים למה לא נזכר עולם הבא בתורה, הוא היה יכול חלק לחבר ביחד, הוא בכוונה עושה שבע בכל מקום. אז מה עם ההבדלים? אומר המחבר, האחד, שהבוטח על השם מקבל ברצון את גזרתו בכל מצביו ומודה לו על הטובה ועל הרעה, כמו שאמר יוב, השם נתן והוא מודה על זה והשם לקח, יהי שם השם מבורך. ושאינו בוטח על השם, מודה לנפשו על הטובה, כמו שאמר, כי הלל רשע על תאוות נפשו. כן, אז הוא מפרש שהרשע, כל ההצלחות שלו, הוא משבח את עצמו ומאשים את אלוהו על הרעה, כמו שאמר, והיה כי ירעב והתקצף וכילל במלכו ובאלוהיו. כן, אז זה הבדל ראשון, הבוטח מקבל את הגזרה בכל מצב, לעומת הרשע שאינו בוטח, כן, שהוא מכנה אותו כבר רשע, שכל הצלחה מייחס לעצמו וכל כישלון מאשים את אלוהיו. וההבדל השני, שהבוטח על השם הוא בשלוות נפש ובנוחת הלב מצד מה שנגזר עליו, ביודעו שהם נעשים מאת השם כפי מה שמתאים לו בעולם הזה ולעולם הבא. כן, לא סתם הוא מקבל את הגזרה, אלא הוא גם בשלוות נפש, מנוחת לב עם כל גזרה, כי הוא יודע שהכל לטובתו, הכל מה שראוי לו, הכל מה שמגיע לו בעולם הזה ובעולם הבא. כמו שאמר חסיד, אך לאלוהים דומי נפשי כי ממנו תקוותי. כן, מול כל מעשה האלוהים, שבעצם כל מה שמתרחש עם האדם, האדם עומד בדומייה, בשלוות נפש גם, דומי נפשי, גם היא לא מתקוממת. הימנו תקוותי, מקווים לקדוש ברוך הוא וסומכים עליו. זה הבוטח על השם, ושאינו בוטח על השם, הוא בדאגה תמידית ועצב ממושך ויגון בלתי נפרד ממנו בטובתו ובראתו. הוא כל הזמן דואג, לא משנה אם טוב לו או רע לו. כן, בעת הטובה, למה הוא בדאגה? הרי מחמת חוסר הסתפקו במצבו, ולהיותותו להוסיף ולאסוף, להרבות ממנו. כן, תמיד הוא רוצה יותר, וזה תלוי בהשתדלותו, תלוי במעשיו, אז תמיד הוא ירצה לעשות עוד, כי אם הוא לא יעשה, לא יהיה לו. ובעת הרע, הרי מחמת קוצו בכך, כן, הוא קץ ברע, שיפר שאיפותיו, ונגד טיבו ותכונותיו. ועליו אמר חכם, כל ימי עני רעים, כל ימיו רעים. או שרע לו כי לא מושלמות שאיפותיו, או שגם יש לו דברים טובים, זה עוד לא כל השאיפות שלו.
מי שלא מחזיק בשיטה של ההנחה ביותר, כן, עניין הביטחון.
כן.
משהו קנסר, כמו הרבה, משהו קנסר שצריך, כן, להשתדלות בתורה וכו'.
אז איך הוא...
ככה הוא מצייר את, את הבוטח באשם, בשיטתו?
אם אני מבין נכון את השאלה שלך, אז אתה אומר שבעצם לפי אם נגיד שלא הכל גזור והרבה מההצלחות של האדם תלויים בעשייה שלו, בהשתדלות שלו, אז בעצם לא שייך הביטחון הזה השלם.
אדם כזה,
אז זהו, אצלם ודאי שדאגה תמידית היא בעייתית, כן? צריך מידת האדם לא צריך לדאוג על דברים של טוב, אדם צריך להשתדל, זה גם המחבר מודה שהוא צריך להשתדל בענייני הפרנסה, נכון? ודאי שאדם צריך להיות באיזשהו שלוות נפש ואיזשהו איזון בין ההתאמצות שלו להרוויח לבין צריך להיות לזה גבול, שישתדל רק מה שהוא צריך ולא יותר מזה. זה כבר בזה יכול להיות תיקון גדול. כן, הבעיה של הרע פה זה לא מחויב על אדם שמבין שהכל תלוי בהשתדלותו, זה יכול להיות נגזרת. אתה מבין מה שהוא מתאר פה, שאדם שבוטח בהשתדלותו ולא בוטח בהשם, אני ממילא כל ימיו יהיה בדאגה. לא, אם הוא יהיה חכם, אז הוא לא ירצה מה שהוא לא צריך, ויסתפק במועט, וישמח במה שיש לו, ויעבוד רק ביתר, ויבין שענייני עולמו יותר חשובים מהממון שלו בעולם הזה, מכל הצרכיו בעולם הזה. מלא, אפשר להגיע לשלווה, בטח אם זה אדם מאמין שבוטח בהשם, גם אם האדם לא חושב שהכל גזור מראש. זאת אומרת, אצלם, אצל שאר ראשונים, ודאי שיש מושג של מידת הביטחון וביטחון שלם ושלוות נפש שלמה. כן, מספיק שאדם פחות יאהב את עצמו בצורה מופרזת, כן, ויבין שצריך להשקיע יותר בענייני עבודת הבורא מאשר בצרכים שלו, ושכל מה שהוא משתמש בעולם הזה גם כן זה רק כצורך למה שהוא צריך בשביל שלמותו, בשביל עבודת בורא, ובוודאי שיתעסק רק ביתר. אדם כזה הוא גם מבטח על השם שיעזור לו, לא בגלל שהשם גוזר הכל, בגלל שהשם עוזר לרגלי חסידיו ישמור. כן, ושהשם כל דבר עושה בצדק, הוא גם יהיה, הוא יקבל את הגזירה תמיד ברצון, לא בגלל שהכל גזור, בגלל שמי שעובד את השם, בגלל שהכל בצדק. זה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא מתערב ומשגיח, הכל בצדק. וגם הקדוש ברוך הוא מתערב, הכל בצדק. אז איפה שהטבע לא צודק, ואיפה שלא, בהתאם להשתדלות אדם לא ישתדל מספיק אבל מגיע לו, אז הקדוש ברוך הוא יסדר לו במקום אחר. זאת אומרת, הגישה הפשוטה של הביטחון, שעוד פעם לא בדיוק מה שהמחבר מציג, היא בעצם אומרת, תשתדל כל מה שאתה יכול, ותדע שיש בו בעל הבית שיעשה הכל בצדק ויעזור לך גם שלא תצליח. מעבר להשתדלות יש ביטחון. כן, אצל המחבר זה יותר שחור לבן. כל ההשתדלות היא רק הדרך שעל ידה הקדוש ברוך הוא גזר את כל גזרותיו, והכל מוחלט והכל במובן מסוים יותר קל כאילו למחשבתית למי ללכת עם השיטה של המחבר, ואז הכל גזור והכל זה, אבל זה פחות טבעי, וזה כן, זה גם במקורות של התורה וחז"ל זה יותר קשה לבוא ולהגיד שהכל גזור. אנחנו רואים את היחס לטבע בתורה כמו שהרמב"ם ובדברי חז"ל, יש השגחה ויש טבע. אצל המחבר הדברים מטשטשים, גם אצלו יש ניסים ויש השגחה מיוחדת ויש טבע, אבל גם הטבע גזור. זה משהו מלאכותי כזה. כן, אצל הראשונים הטבע גזור בהשגחה עקיפה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, הכל גזור, הכל, האפשרות גם כן גזורה. מה הכוונה? לא כמו שהמחבר אומר שאין אפשרות בעצם, כי התוצאה, כן, הוא אומר בבחירה האנושית יש אפשרות, ועושה מזה תרדי דסתרי. אצלם הכוונה השם חפץ שיהיה אפשרות בטבע, ויש אפשרות לחלוטין, כן, בטבע ובבחירה. ואז כאילו הקדוש ברוך הוא, אפשר לקרוא לזה, מחיה את האפשרות, את החופש, כל רגע מחיה את החופש ולא גוזר בצורה ישירה מה יהיה. כל פנים, אז אם מעיינים, עכשיו אנחנו עוסקים בעיקר בשיטת המחבר, אבל אי אפשר שלא להתייחס ככה את ההערות האלו גם כן. ברור שיש ביטחון שלם גם לא בהשקפה הזאת. כן, אני מתאר לעצמי שגם המחבר הכיר שיש ביאורים אחרים מהדרך שלו בעניין הגזרה, והוא הביא, שהחכמים נחלקו בזה, הביא גם דעה שאומרת שמעשה האדם בידו לחלוטין ואין גזרה בהם. ברור שהוא הכיר את זה, וברור שהוא הכיר גם אנשים שלמים ותלמידי חכמים, והכיר בשלמות של הביטחון גם בלי זה, אבל הוא הולך, הוא מסביר את שיטתו. כן, אני חושב שההבדל גם הוא לא כל כך משמעותי בהדרכה המעשית, שאתה רואה את היהודי השלם, עובד השם השלם, שעובד את בורו ובוטח עליו, ומתעסק רק במעט ופרנסה כמה שצריך ובוטח בקדוש ברוך הוא. אז עכשיו הוא יחשוב אם הכל גזור או לא, זה עניין של, כן, בסוף הבנת השכל ונטיית הלב איך להבין את הגזרה האלוקית לפי השיטות השונות. זה לא הדבר המהותי. מן הסתם, זה שהוא מדריך ככה, הוא חושב שככה זה יהיה הכי מביא את האדם לשלמות. הוא חושב שזה גם הנכון, זה המציאות. מציאות שהשם בידיעתו גוזר את הכל בעצם. זה גם הכי מקדם לדעתו. אם תבין ככה, תגיע בצורה הכי קלה לביטחון שלם. טוב, אז אנחנו ממשיכים בשיבת ההבדלים בין הבוטח בהשם שמקבל את הגזרה בכל מצב ובשלוות נפש, כן, העניין השני, לעומת זה שאינו בוטח, שלא מקבל את הגזרה הרעה ואת הטובה מייחס לעצמו, ותמיד דואג להוסיף טובה ולהשתחרר מהרעות וכו', הכל בהתאם להשתדלותו. וההבדל השלישי, שהבוטח על השם, אף על פי שהוא מתעסק בסיבות, אינו סומך בליבו עליהן ואינו מקווה מהן תועלת ולא נזק בלי גזרת השם. כן, פה הוא ניגש ממש לעניין של התפיסה וההתעסקות בסיבות. כן, שני הדברים הקודמים הם ככה כלליים עקרונים, בהבדל בין הבוטח בהשם ללא בוטח בהשם. עכשיו הוא ממש יורד לעניין ההתעסקות בסיבות. כן, הדברים הכלליים הם קשורים לזה. אדם באופן כללי הוא מתעסק בסיבות, אז באופן כללי הוא לא יקבל את הגזרה, או הוא יקבל וידאג או לא ידאג. עכשיו הוא אומר, כשהוא מתעסק בסיבות, איך הוא מתעסק בסיבות? הבוטח בהשם לא סומך על הסיבה שתגרום את התוצאה, שתביא לו את הפרנסה, שתביא לו את התועלת, בלי גזירת השם, כאילו רק הסיבה, אלא מתעסק הוא בהן בבחירתו, בבחירתו משמעת השם, הוא מתעסק בהם כשהוא בוחר את משמעת השם, מבין שחלק מזה זה גם להתעסק בסיבות, כן, אשר ציווה להתעסק בעולם הזה לבניינו ולשכלולו, ואם ישיג בכך תועלת או יסלק בכך נזק, יודה לשם יתרומם ויתהדר לבדו על כך, ואינו מוסיף בדבקות, הוא לא דבק בסיבה. אם הוא הצליח, אז הוא אומר, השם גזר שאני אצליח דרך אותה השתדלות שעשיתי, אז הוא מודה להשם בלבד ולא משתף שום דבר אחר, ולא אומר, זה גם בגלל שהשתדלתי, בגלל שהסיבה נתנה לי, לא, הקדוש ברוך הוא, כי כך קדם בגזירתו, דרך ההשתדלות שלי שאני אקבל, זה לא אני ולא הסיבה. והוא לא דבק מלא יותר, אני עוד אדבוק בסיבה ויצליח יותר, לא, ולא אחרי הלעיתות, כן, אין לו, לא יוסיף אחרי הלעיתות, ואינו שלב עליה, אלא ביטחונו חזק על השם, וליבו סומך עליו בלי הסיבות, כן, זה אם הוא מצליח באמצעות הסיבות, ואם לא יקבל תועלת מהסיבות, ידע כי פרנסתו תבואהו אם ירצה השם ממקום שירצה, ואין הדבר גורם לו קוצר רוח, ולא עושה ולהתעסק בהם משמעת לשם יתעלה. זאת אומרת, הוא יודע שהוא צריך להתעסק בסיבות, בפרנסה שלו, גם אם לא מצליח לו פרנסה, הוא בוטח, הקדוש ברוך הוא ייתן לי מה שאני צריך, הגיע לפרנסה במקום אחר, הוא מראש לא תלוי בסיבה הזאת, הוא עובד כי זה חובתו להשתדל, אבל לא, כן, מלא לא יעבור עבודה סתם כי פעם אחת לא הצליח וכו', הכל מהקדוש ברוך הוא, כן, כמובן גם בעניין הזה, זה שורש המחלוקת שדיברנו עליה, האם יכול להיות שאדם כן יתפוס ויגיד, הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו אפשרויות להתפרנס ונתן לי כישורים ואני עכשיו עובד ובזכות שאני עובד אני מתפרנס, כמובן צריך לעשות רק ביתר ולבטוח על השם שיעזור לי, הוא נותן לך כוח לעשות חיל, אבל אתה תעשה, אתה תעשה את החיל וזה לא גזור מראש, ההבדל השני, הוא דיבר על דאגה או לא דאגה, פה הוא מדבר ממש על התפיסה, תראה הנה הוא הסביר את התפיסה של הבוטח בהשם, שתוך כדי שהוא מתעסק, יש פה פירוט הרבה יותר, מסביר מה הוא חושב, הוא לא מייחס את ההצלחה לסיבה אלא רק על השם, וגם אם יש כישלון הוא בוטח מהשם, כן, שם הוא דיבר על התוצאה, לא על האופן שהוא מתעסק, האם הוא במנוחת נפש או לא במנוחת נפש. יש הבדל בין מנוחת נפש לתפיסה של ביטחון בהשם, להבנה מי מסובב את העסק, כן, ומי שאינו בוטח הרי הוא מתעסק בסיבות, בסיבות שהוא בוטח בהן שהם יועילו לו ויסלקו ממנו נזק, כן, הוא מתעסק בהן והוא בוטח בסיבה, ואם הועילו לו מודה להן ומשבח עשייתו אותן ונעשה להוט אחריהן ואינו פונה לזולתן, ואם לא יועילו לו מגנן ומואסן הוא מפנה לאיתותו מהן, כאילו הכל תלוי בהם, אם הוא הצליח לשבח את ההצלחה שלו ואת הפרנסה ואת הסיבה, ואם לא עוזב את זה, והכל תלוי בהתעסקות שלו ובסיבות. כמו אמר כתוב, על כן יזבח לחרמו ויקטר מחמרתו, כי מהם השמן חלקו ומאכלו בריאה, כאילו הכל תלוי במאכל שלו, במחמורת שלו, בפרנסה, הוא חין רשת ותופס וצד, הכל תלוי בזה. עכשיו פה אפשר עוד פעם להעיר, מה, כל מי שחושב שלא השם גזר לחלוטין את הכל, כל מי שחושב שהדברים, שההצלחה תלויה גם בסיבות, כי ככה הקדוש ברוך הוא יצר, אז הוא יגיע לכאלה טעויות, אז הוא יודה לסיבה וישבח רק עליה, לא! אם הוא מאמין, כן, גם אם הוא לא תלמיד של חובות הלבבות, אז הוא יבין, וואו, הוא ישבח את השם, כמו שהוא מתבונן בשער הבחינה, מתבונן בטבע הנפלא שהקדוש ברוך הוא נתן, ובכוח שהוא הטביע בנו, ובאפשרות שהוא נתן לנו כוח לעשות חיל, וישבח רק לשם ולא לסיבה, ולא יחשוב כאילו, כן, כמובן ההשתדלות שלו הוא הצליח, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לעשות חי, כן, לא במשמעות שהוא גוזר, אלא במשמעות שהוא ברא פה את כל חוקי הטבע הטובים ומטיב איתו ומאפשר לו, ואם היה רוצה לא היה נותן לו, והכל פה בחשבונות של השגחה וצדק וכו', שקדוש ברוך הוא מעט מתערב בזה בשביל הצדק. אבל כן, אז שוב, לא כל אחד שהוא לא תלמיד של חובות הלבבות יגיע בהכרח לטעות שמתוארת פה, אבל ודאי שמי שלא יבטח, או יש יותר סכנה נקרא לזה בתפיסה שאתה תולה בסיבות, אז אולי אדם יעריך את הסיבות. אנחנו בכל מקרה צריכים לקבל את ההדרכה של חובות הלבבות, לא לשבח את הסיבה, כן, גם אם הקדוש ברוך הוא תלה את הדברים בסיבות. טוב, אז זה העניין השלישי. ההבדל הרביעי, שהבוטח על השם, אם עדף לו דבר על מזונו, משתמש בו במה שרצוי לפני השם יתעלה, בנפש נדיבה ובלב שלם, כמאמר החסיד, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כן, הוא משתמש כדי הצורך, משהו צריך, יש לו דבר נוסף, עושה עם זה ענייני עבודת השם, גמילות חסדים, צדקה. השם נתן לנו, לפעמים נתן לנו כדי להעביר הלאה. אחד הדברים החשובים שהוא אמר, צריך לדעת, בענייני פרנסה, לא הכל בשבילך, לא אם קיבלת יותר זה לא בשביל שעכשיו תתענק במותרות שרק יקלקלו אותך. ומי שאינו בוטח על השם, אינו רואה את העולם וכל אשר בו כדי כלכלתו וסיפוק צרכיו. כל העולם לא מספיק בשביל עצמו, כן? לפיכך מרבה עונו מבלי לשלם ממנו מתנות השם וזכויות בני אדם. כן, עוד פעם, זה טעות אפשרית למי שלא בוטח בהשם. מבחינתו כל מה שיהיה לך זה מה שהצלחת, מה שתרוויח, מה שהטבע גלגל, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא נתן, אז גם יש לו חובות כלפיך. הוא נתן לך בשביל משימה מסוימת, מה שאתה צריך לעצמך, מה שאתה צריך לתת. אם הכל תלוי רק בטבע ואין הקדוש ברוך הוא לחלוטין בסיפור, אז ממילא הוא חושב, טוב, אני הרווחתי זה בשבילי, אין לי תפקיד פה, אין לי מה לעשות. אז הוא לא מרגיש שהוא קיבל את זה מהשם בשביל לתת זה לשאר בני אדם וכולי, הוא יותר מרגיש בדבר, והנה עבד ממנו וישאר בלעדיו. כמאמר הכתוב בהם, יש מפזר ונוסף עוד, כן, אדם מפזר ממון אבל רק מרוויח, וחוסך מיושר אך למחסור. אדם שלא נותן את מה שהיה ראוי לתת, אך למחסור. כן, כמובן, זה אולי הסדר, יש גם את הסדר של היוצא מהסדר, שלמדנו עליהם הסיבות שטוב לרשע, לא תמיד ישר הוא מקבל את עונשו משמיים, לפעמים יש עושר שמור לבעליו לרעתו, וכל הסיבות שראינו. טוב, והחמישי, ההבדל החמישי, שהבוטח על השם לא מתעסק בסיבות בעולם, אלא כדי לקחת מהם צדה לאחרית, ובמה להשיג עולמו, כן? הוא לא מתעסק בשביל העולם הזה, אלא מה שצריך להשתמש בעולם הזה בשביל עבודת השם, בשביל העולם הבא בסוף. ולפיכך, מה שקשר לו מהם ללא פגיעה בדתו וענייני עולם הזה, מתעסק בו. וכל שיש בו חשש פגיעה בדתו וגם עברה לפני השם, לא מתעסק בו. כדי שלא יביא על עצמו חולי במקום הרפואה. כן, זה כמובן הדרכה של כל בוטח, גם אם הוא לא תלמיד של חובות הלבבות שהכל גזור. ברור שזה מה שנדרש מאיתנו, להתעסק רק בטר, רק באופן שיקדם אותנו בענייני עבודת השם. ושאינו בוטח אל השם, כן, לא בוטח כלל, סומך על הסיבות וינוח ליבו בהן, ולכן לא יתרחק משום דבר מהן, ויתעסק במגונה ובמשובח שבהן, ואינו חושב על אחרית מצבו. כן, הוא מעלים עיניו, לא מרוכז בזה, אומר רגע, אם הוא לא, אני לא יעבוד, לא יהיה לי, לא אעשה את התחבולה הזאת, לפעמים גם באיסור, אז הוא מרגיש שלא יהיה לו, אז הוא חייב לעשות, אין ברירה, הוא כבר מעלים עיניו מענייני המשמעת, מעבודת השם, כי אם לא, לא יהיה לו. כן? כמו שאמר חכם עליהם, חכם ירא ושר מרע, כן, חכם הוא ירא ושר מרע, הוא כסיל, מתעבר ובוטח, הוא בטיפשותו בוטח כשיצליח, בוטח בסיבות, מתעבר ועובר על הרצון האלוקי. וההבדל השישי, שהבוטח על השם מתיידד עם כל סוגי בני אדם, ותהיה נפשם שקטה בחברתו, ביותם בטוחים שלא יזיקם, כי הוא איש עובד השם, מראה שמיים, עושה רק רצון השם והולך במידותיו השלמות והנעלות הרצויות, כן, וליבם שקט מחמתו, כולם אוהבים אותו ולא יראים ממנו וכו', אינם יראים ממנו על בניהם ורכושם, יודעים שהוא לא יזיק, אז כולם רוצים להיות חברים שלו. וגם הוא מצידו בביטחון מהם, ביודו, כי תועלתו ונזקו אינו ביד נברא ולא ביכולתו. ולכן לא יורא שיזיקו כמו שאינו מקווה שיועילו. הוא לא צריך מהם כלום, הוא לא תלוי בהם, ראינו את זה כבר בהקדמה לשער. הוא פשוט תלוי בידיו של הקדוש ברוך הוא, לא מפחד מאיש, לא דואג מאיש, לא צריך ממנו לא תועלת ולא מפחד מנזק. כן, כמובן הוא לימד גם את הזהירות שצריך, הוא הביא משמואל הנביא אפילו את הראיה שניזהר כשהוא הלך להמליך את דוד, ניזהר שלא ידעו את זה, שזה לא יהיה בגלוי וכו'. אבל באופן מהותי הוא מבין שהכל תלוי בהשם ולא לא יראה מאף אחד, וכיוון שהוא בטוח מהם והם בטוחים ממנו, מתיידד עם הם, מתיידדים עמו, כמו שאמר החסיד, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. כן, הכל שמה סומכים עליו, הוא סומך על אחרים, שמח וטוב לב, החברה שלו מתוקנת. כן, ושאינו בוטח על השם אין לו ידיד ואין חומל עליו, לפי שאינו חדל לקנא בבני אדם ונותר להם וחושב שכל טובה שבא להם הוא שרה ממנו. כן, וואו, איך הוא הרוויח, אני הייתי יכול להרוויח, וואו, זה שפרנסתם מלקחה מפרנסתו, וכל מה שנהדר לו מתשוקותיו ומחמתם הוא בידם להביא לו מהווייו. זאת אומרת, וואו, הכל בגלל שהם לקחו, אם הם לא היו פה הייתי מרוויח את כל העושר שלו וכולי. כל הזמן מקנה ומתחשבן ומרגיש בתחרות עם כולם, כי הממון בעולם הוא מוגבל, ואו שהם יקחו או שאני אקח, וכל אחד יש פה מלחמה. במקום להבין מה שהמחבר אומר, שכל אחד חתוך לו מראש מלמעלה, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. ואם בא עליו צרה או איסורים בממון ובנים, נדמה לו כי זה מחמתם, הוא בידם לסלק הנזק ולהסיר איסורים עליו, וואו, בגללם קרה ככה, וזה הכל האנשים והסיבות והגורמים. וכיוון שקבע הנחות הללו בליבו, בא כתוצאה מכך לבזותם ולהזכיר מומיהם ולקלל את כולם ולשנוא אותם, הכל באשמת, תמיד יש מי להאשים. והרי הוא מבוזה בשני העולמות ועלוב בשני המקומות, כמו שאמר חכם, יקש לב לא ימצא טוב. וכמובן אני לא צריך לפרש שפשיטה שגם לפי הביטחון של שאר רבותינו הראשונים אפשר להיות בצד השלם ולא בצד המתלונן. כן, בצד השלם והבוטח, ולא בגלל שהכל גזור, זה לא תלוי בזה. חבר מסביר את הכל לפי שיטתו. כן, והשביעי, ההבדל השביעי והאחרון שהוא מונה כאן בין הבוטח בהשם בענייני הסיבות על זה שאינו בוטח, הבוטח על השם לא יצטער על אי השגת דרישותיו ולא על ידי האהוב עליו ולא יעצור מצוי. כן, הוא לא אוגר לעצמו דברים מצויים לעתיד ולא ידאג להרבות על כלכלת יומו. כן, פה זה דבר שצריך לעיין בו טוב טוב עכשיו. כל העניין השביעי, אחר כך המחבר עוד מרחיב בעניין הזה כל הפרק הבא, זה העניין של, איך הוא אומר פה, לא ידאג להרבות על כלכלת יומו. הזכרנו את זה בפתיחה לשער, שהמחבר אומר, אדם צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא בכלכלת יומו ולא לנסות לחסוך למחר. הוא קורא לזה, אנחנו נראה, לא להיות בעל משכון, בעלי המשכונות הם אלה שלא סומכים על השם ודואגים לקחת כפול שתיים מן שיהיה גם למחר, לא סומכים שמחר הוא ייתן להם. וזה, יש כאן חידוש, וכאילו המחבר אומר פה אמירה ברורה, בואו ננסה לשים לב בדיוק מה שהוא אומר, עזרת השם כאן ומחר. כן, מאוד תקיף בזה, מאוד חד בעניין הזה. לסמוך על השם, מה שיש לך עכשיו, מה שאתה צריך, מצוין, אל תדאג למחר. תסמוך על הקדוש ברוך הוא שמי שמחיה אותך הוא גם ייתן לך את האוכל וכל הצרכים, לא לאגור מצוי, ולא ידאג להרבות על כלכלת יומו, לפי שאינו מטריד עצמו במה שיהיה למחרתו, כיוון שאינו יודע את בו קיצו. מה אתה יודע כמה זמן אתה צריך, אתה תחיה, אתה מתחיל לאגור לעתיד? אל תדאג, כל עוד אתה, כשאתה חי, תשתדל את ההשתדלות שאתה צריך להיום וזהו, לעכשיו, לא לעתיד. ויבטח על השם על אריכות ימיו וזימון כלכלתו ומזונו בהם, ואינו שמח לעתיד ולא מצטער עליו. כן, הוא לא משחק אצלו העתיד. הוא עובד את השם עכשיו, יש לו את הצרכים של עכשיו, והוא מתרכז בלעבוד את השם. לדאוג לצרכים של העולם הזה לעתיד, אל תדאג, אני בוטח בשם שאני אחיה, ובוטח בשם שידאג לצרכים. זה אמונה ככה של אוכלי המן, שפה רואים גם את השיא המיוחד של החסידות בעצם, של הביטחון של המחבר. כמאמר כתוב, אל תתעלל ביום אחר, כי לא תדע מה ילד יום. אז הוא מפרש את זה על ענייני העולם הזה, שאדם לא צריך לדאוג לצרכי העולם הזה שלו של מחר. ואמר בן סירא, זה בן סירא שהגמרא בפרק חלק מצטטת, כן? שאומר, אל תצר לצרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום, מחר יבוא ואיננו, כן? ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו. כן? יש פה קצת מורכבות, כי מצד אחד הוא בוטח בהשם שיאריך ימיו, מצד שני, לך תדע, אולי מחר כבר לא תהיה פה, אז מה אתה דואג? הכוונה, כן, הוא, מה שהשם גזר שתתקיים, אתה תתקיים עם הרבה, עם הרבה, וגם הפרנסה, כמו שהתינוק נולד עם מזונו אצל אמו, ככה הוא אומר, ואין דאגתו וצערו, אלא הדבר היחיד שמטריד אותו זה על אי מילוי חובותיו לפני השם, וישתדל למלא כל מה שהוא יכול מהם בנגלו ומצפונו, מתוך תחושת המוות וחלות האסון. כן, יכול להיות שעוד מעט, כן, כמו שחזל אומרים, עוד מעט הוא יביא, הנה, והנה פחדו מביאת המוות עליו, מוסיף לו חיזוק וזירות להצטעד לאחריתו ולמעט בדאגות ההכנות לעולם הזה. והוא מאמר ראשונים, ושוב יום אחד לפני מיתתך, הוא פרשו את זה, כן, משנה באבות, הגמרא בשבת מפרשת, ישוב היום, שמה ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה, כתכתיב בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אז הוא אומר, כל הזמן אדם צריך להתרכז רק בענייני עולמו. לא להתרכז להרבות את הצרכים של העולם הזה, שמי אמר בכלל שיהיה לו, אלא תעבוד את השם כאילו אין מחר, ולא צריך לדאוג למחר, אלא כאילו שוב יום אחד לפני מיתתך, וימצא כל עמיו בתשובה. זה ההדרכה, אומר, ככה צריך להיות העבודה של הבוטח. ושאינו בוטח על השם, רב דאגות מחמת רציפות איסורי הזמן עליו, ויפקדו לו דברים אהובים עליו. כן, הוא כל הזמן דואג מכל איסורי הזמן, חסרים לו כל מיני דברים שהוא אוהב, ויעדרו ממנו דרישותיו, ויכין מחפצה העולם הזה הרבה. כן, הוא כל הזמן מתכונן, כמה צרות יש, כל דבר שלא יהיה, לכל צרה שלא תבוא, כמו איזה אמא פולניה, שיהיה גם את זה, אם יהיה קר, ואם יהיה זה תיקח סוודר, ואם יהיה... אז... כן, לא ש... בטח הם למדו חובות על אבות האמהות הפולניות, אבל אז הוא אומר, הוא כל דבר מכין הרבה, כאילו הוא בטוח שלא יעבדו לו, ושם אומר למוות, כן, כאילו אין קץ למה וחייו לא יתאמו ולא יכלו, אז לא מטריד אותו כמה זמן הוא יהיה פה בעולם הזה בשביל להתחיל להשקיע בענייני עולמו, כן, ונתעלם מאחריתו, מאחריתו, ונטרד בענייני העולם הזה מלהביט בענייני דתו וצדתו ואת עולמו. הוא כל הזמן, מרוב שהוא עסוק בענייני העולם הזה, הוא לא עוסק בענייני העולם הבא בכלל, ויהיה ביטחונו בריחות ימי חייו בעולם הזה, זה שהוא כאילו בוטח, כאילו זה מובן מאליו שהוא יחיה עוד הרבה שנים, זה גורם לריבוי תקוותיו בענייני העולם, כן? וסיבה לחיסור תקוותיו בענייני אחרית. וכאשר יוכיחנו מוכיח, אם מישהו מוכיח אותו ויזהירנו, מזהיר ויאמר לו, עד מתי תתעלם מלהעמיד על צדתך וענייני אחריתך? כן, מה? אז הוא אומר, כאשר יושג לי סיפוקי ומזונותיי לכל אשר לי בני בית ובנים עד סוף ימינו, אני כמה שנים משקיע עכשיו בעבודה, בפנסיה אני אלמד, כן? אז תנוח נפשי מנהגות העולם ואתפנה למלות חובותיי לפני השם ואביט לענייני צדתי ליום מותי. כן, אני קודם כל אעשה לביתי, יהיה לנו מספיק בשביל, וכמה יהיה לו מספיק? בלי סוף, כן? זה אף פעם לא ייגמר, משהו צריך לדאוג. אומר המחבר, וראיתי לגלות אופן שכלותם, יש כאלה שמתחילים פה פרק חדש. נראה לי, צריכה באבן טיבון, מה יש שם בפרק חדש כבר? אז פה רק נקרא את הקטע האחרון, אצל הרב קפח זה אותו פרק, קטע קטן. אז הוא ציין פה הבדל, ההבדל השביעי זה האם בעצם דואגים לאגור ענייני עולם הזה להמשך, פרנסה לעתיד, ליום אחר, או שלא. אומר הבוטח בהשם לא אוגר שום דבר, ולעומת הבוטח בסביבות שהוא כל הזמן מתכונן ומכין וצריך להשקיע גם לעתיד. אומר המחבר בפרק הבא, ראיתי לגלות אופן שכלותם וטעותם בדעה זו בכמה עניינים, כמובן בשבעה עניינים, כן? אגלה בהם את עוצם שכלותם וטעותם, ואף על פי שערכו הדברים, כן, הוא מראה שבעה עניינים של טעות שיש בדעה הזאת, לפי שיש בכך הוקעה ותוכחה לבעלי דעה זו, והם בעלי המשכונות, כי הם דומים בזה לסוחר הנושא ונותן בהקפה עם מי שאינו סומך עליו, שהוא ממשכנו כאשר מסתחר עמו, שהוא, כן, עושה מסחר עמו, מפחדו, מחוסר נאמנותו, מיעוט אושרו ויושרו. כן, שזה פה הוא רומז איזה קלקול גדול יש בעיניו מבחינה מוסרית, זה כל כך מתאים לו, לשיטתו. הוא רואה את החיסרון המוסרי בזה. מה זה, מה המשמעות של לאגור למחר? זה כאילו אתה לא סומך על השם. זה כאילו אתה עכשיו עושה פה מסחר עם בן אדם, אתה מתייחס לקדוש ברוך הוא כאילו כאדם שלא הוא לסמוך עליו, שאי אפשר לסמוך עליו. ככה הוא מראה איזה חיסרון מוסרי זה, שאתה דואג שהוא לא ייתן לך, והוא ממש רוצה להוקיע את זה, כמובן גם בגלל שזה המצב המצוי אצל בני אדם, הוא צריך כל כך להסביר את החומרה שיש בזה לפי התפיסה שלו. אז בעזרת השם נראה את הדברים בפעם הבאה.